שלום, והם בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מארח את דוקטור צבי צמרת, מי שכיהן כיושב ראש המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך, ניהל בתי ספר במשך עשרות שנים, ומלמד במכללת שערי מדע ומשפט. ובפרק זה דיברנו על מאמרו של דוקטור צמרת, בו הוא התנגד באופן חריף לאוטונומיה של בתי הספר, אך לא לדאוג, במהלך הרעיון דוקטור צמרת הבהיר את כוונתו, ולמה בדיוק הוא מתנגד בתחום הזה של אוטונומיה, האם לאוטונומיה פדגוגית או לאוטונומיה ניהולית. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום צבי.
שלום שלום.
אז הזמנתי אותך היום שנוכל לדבר קצת על מערכת החינוך בישראל, לאור ככה קריאות לאוטונומיה שיש בתקופה האחרונה, ואתה פרסמת מאמר שמתנגד בעצם לאוטונומיה הפדגוגית, שכל בית ספר יחליט לבד מה הוא רוצה ללמד, ואיזה תחומי ידע לוותר ואיזה תחומי ידע להשאיר. ואני אשמח לשמוע מדוע אתה מתנגד.
תראה, המילה אוטונומיה היא מילה נהדרת שמשמעותה כאילו חופש. צריך להדגיש שמדובר בחופש שניתן למנהל או לכל היותר לצוות המורים, אבל לא ניתן לתלמידים. ואם מדובר על אוטונומיה שאומרת למנהל בית ספר, אתה יכול לבחור באחד המקצועות או אזרחות או תנ"ך או ספרות עברית או היסטוריה, ורק בהם להגיש לבגרות והשאר ציונים פנימיים, יש פה אמירה מאוד מאוד קשה שבעצם מטפחת מקצוע אחד על חשבון מקצועות אחרים. דבר שלא לוקחים בחשבון, שמדובר במדינה של שבטים, מדובר במדינה שלמשל חלק מערביי ישראל יבחרו במקצוע מסוים, חלק מהאנשים שגרים באזור ימני יותר יבחרו במקצוע מסוים, חלק שגרים באזור אחר יבחרו במקצוע אחר, ונאבד לחלוטין את כל התשתית המשותפת שלנו, שאגב אנחנו כבר משנה לשנה מאבדים אותה.
אבל יגיד השואל שכבר אנחנו כיום במערכת כזאת, זאת אומרת יש מערכת חינוך חרדית אוטונומית, יש להם לגמרי את השיטה שלהם, הם עושים מה בראש, פחות או יותר. יש את המערכת הממלכתית דתי שגם הם, יש להם את המערכת משלהם, ויש את הממלכתית שזה איזה מין קולבויניק שכולם נכנסים אליו. זאת אומרת גם כיום ואפילו בתקופתו של בן גוריון היו כבר כמה זרמי חינוך שונים שמותאמים לאוכלוסייה ולשבטים הקיימים.
אתה צודק. חטא קדמון שפיצל אותנו לשלושה חלקים, לא אומר שצריך לפצל היום לשלושה עשר. יש שלושה חלקים שיש ביניהם, מה אומר, מחלוקת קשה. עד כדי כך שהמחלוקת מגיעה למשל לבית המשפט, כשיש כאלה שאומרים לכפות על החרדים ליבה שהיא ליבה משותפת לכולם. אגב, אותם אלה שאומרים לכפות על החרדים ליבה משותפת, הם היום אלה שדוחפים לאוטונומיה ולהפרדה, שאומרת שכל בית ספר יבחר במקצוע המיוחד שהוא רוצה. אני חושב שיש פה בעיה מאוד מאוד קשה. לגבי שלושת הזרמים, כדאי לדעת שיותר ויותר יש דברים משותפים ביניהם, ולא רק דברים מפרידים. כאדם שהיה אחראי על המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך, התפלאתי למצוא את המשותף שהוא הרבה יותר חזק ממה שמקובל בציבור.
אבל אתה יודע מה, בוא נצלול רגע להיסטוריה. זאת אומרת, אנחנו חיים במערכת חינוך שעוצבה אי שם בראשית ימי המדינה, ובאמת ניסתה לבוא ולעשות איזשהו תהליך חינוכי שהוא חלק גם מכור ההיתוך, שבעצם ניסה לאחד את כל העולים שבאו מכל המקומות השונים, ולתת להם איזשהו אתוס משותף. איך אתה רואה את התהליך הזה מ-48 ועד היום שקורה ושמנסה לבוא ובעצם לחנך ולתת איזשהו בסיס משותף לכל החברה הישראלית? האם יש שינוי כלשהו?
לצערי או לשמחתי, אני אחד המחנכים הוותיקים במדינת ישראל. אני כבר לפני כמעט 50 שנה הייתי מנהל בית ספר תיכון, הצעיר ביותר בארץ, בן 25. ואני מוכרח לומר לך, אני מודע לתהליכים שהתרחשו ב-50 השנים האחרונות. לפני 50 שנה, לימדנו כל תלמיד בחטיבת הביניים ובית הספר התיכון, 4 שעות שבועיות היסטוריה, 4 שעות שבועיות תנ"ך, 4 שעות שבועיות ספרות עברית. לימדנו תורה שבעל פה בחטיבת הביניים, ובתוך הדברים שלימדנו, אתן דוגמאות שהן היום מפתיעות. למשל, כחלק מתוכנית הלימודים בספרות, בבית הספר החילוני הכללי, למדו מצד אחד את אפולוגיה של אפלטון, כלומר את ההתנצלות של אפלטון, ומצד שני חלק מתוכנית הלימודים בספרות עברית הייתה תפילת 18. מצד אחד למדנו את קבק, ומצד שני את מנדלה, וכמובן את ביאליק ואת צ'רניחובסקי ואת יהודה הלוי ואת איבן גבירול וכו' וכו'. היום לא נעים לומר, אבל חלק מהשמות לא מוכרים לתלמידים, שלא לדבר על היצירות.
ולמה לפי דעתך התכנים האלה ירדו?
תראה, קודם כל הצמצמו השעות. אין כבר דבר כזה 4 שעות שבועיות ספרות עברית, בדוגמה שנתתי, אלא יש שעתיים ספרות עברית חובה. במילים אחרות, מורה, שהוא מורה רק לספרות, צריך ללמד 12 כיתות כדי שתהיה לו משרה, 400 תלמידים. התוצאה היא, מה אומר, לא מורה ולא ספרות. מורה שבקושי מכיר את תלמידיו, אם יש לו מאות תלמידים, שבקושי קשור לתלמידיו, ויצירות שקשה מאוד לזכור אותם. אני בהקשר לספרות, אזכיר את ועדת ביטון, ששואלת, למה לא לומדים על ספרות יהודי המזרח? כשמצמצמים ומצמצמים, אז לא רק שלא לומדים את ספרות יהודי המזרח, אלא לא לומדים כמעט ספרות בכלל.
אולי, ומה לגבי בעצם זה שלפני כעשור פלוס, התחילו בעצם לבוא ולתת בגרות לכולם, זאת אומרת גם תלמידי החינוך המיוחד וגם תלמידי כיתות אומץ וגם תלמידי מבר, כולם עושים בגרות עיונית ולא מוותרים על אף אחד לטובת בתי ספר מקצועיים. האם גם זה משהו שהוריד את הרמה של הבגרות העיונית?
תראה, המילה בעל תעודת בגרות הייתה פעם משמעותית מאוד. היום בעצם בעל תעודת בגרות זה מושג פחות חשוב. אני הצעתי לשר החינוך הצעה שאומרת, היום אנחנו צריכים ללכת למצב שכל תלמיד במדינת ישראל יסיים לכל הפחות BA. אני חושב, מה שפעם היה 12 שנות לימוד, ואחרי זה יציאה לצבא, היה, מה אומר, דרגה מסוימת בבגרות הישראלית. היום מדובר על בגרות ישראלית שמתרחשת בשנות ה-20, ולאו דווקא בשנות ה-10. ודומני שצריך להגיע למצב שכל תלמיד במדינת ישראל היום ישתדל להגיע לאיזשהו חלק של השכלה גבוהה. אגב, זו הייתה זה היה אחד החלומות של בן גוריון כבר בשנות ה-50. יש לי מאמר שלו שהוא כותב את הדברים האלה כבר בשנות ה-50. הוא מדבר על כך שכל תלמיד במדינת ישראל שירצה ילך לכיוון של השכלה גבוהה, אם זאת השכלה גבוהה טכנולוגית ואם זאת השכלה גבוהה עיונית, אבל אנחנו נמדד באיכות, והאיכות קשורה בין היתר בהשכלה גבוהה.
אבל אם מודדים את מנהלי בתי הספר, ואם מודדים את המפקחים, ואם מודדים את שר החינוך על פי כמה אחוזים השיגו תעודת בגרות, ורוצים להעלות את זה משנה לשנה, אז הדרך קסם היא פשוט להוריד את הרמה.
תראה, יש לי בעיה עם המדידה, יש לי בעיה עם השילוטים שישנם בערים מסוימות שמתגעים בפתח העיר, כך וכך אחוזים הגענו בעיר שלנו לבגרות. אני ניהלתי שני בתי ספר תיכוניים, התגעיתי בחינוך הערכי שניתן שם בבית הספר, ולאו דווקא בציוני הבגרות. דאגתי שיותר ויותר תלמידים יסיימו 12 שנים, ואפילו יורידו את ממוצע הבגרות של בית הספר. העיקר הוא שכמה שיותר יהיו בתוך מסגרות החינוך, ויקבלו שם לא רק עוד מקצוע ועוד ציון לבגרות, אלא גם חינוך חברתי, יהודי, ציוני, ערכי.
אם אני מבין נכון, אז בתקופה שבה אתה ניהלת בתי ספר, היו תלמידים שלא עלו כיתה. זאת אומרת, כיום, אם תלמיד מתחיל בכיתה א', אחרי 12 שנה, בלי שום קשר להישגים שלו, הוא יגיע לכיתה י' ב'.
נכון מאוד.
באים אלה שהם בעלי גישה של אוטונומיה, בעלי גישה של לבוא ולתת למנהלים כמה שיותר סמכות, באמת לסמוך על השיקול דעת שלהם, כי מי מכיר את הבית ספר יותר טוב מהמנהלים? ואומרים, אם אנחנו ניתן אוטונומיה לבתי הספר, בעצם בתי הספר יבחרו ללמד כמה שיותר, למה שנניח שבתי הספר יבחרו ללמד כמה שפחות? זאת אומרת, בסופו של דבר, את התלמידים מכיר הכי טוב המורה, ואחר כך רכז השכבה, ואחר כך המנהל. המפקח כמעט ולא נמצא, ואני בשנתיים במשרד החינוך, מעולם מפקח בכלל לא דיבר איתי. אז למה שהוא ידע יותר טוב, או למה ששר החינוך שיושב לו בבניין לברם, ידע יותר טוב מה ללמד מאשר המנהל?
תראה, הנקודה היא לא יותר טוב או פחות טוב. גם המילה מפקח, אני מאוד מסכים איתך. יש בעיות עם הפיקוח, אם הדברים היו תלויים בי, הייתי מצמצם את מערך הפיקוח של משרד החינוך במאות רבות של מפקחים. אבל לא זו הנקודה. אם מנהל בית ספר מחליט, אצלי ילמדו אזרחות לבגרות ולא ילמדו תנ"ך, סוגריים, זה כבר קיים היום בבתי ספר מסוימים. יש עשרות בתי ספר בארץ שבהם לומדים תנ"ך שנה כן, שנה לא, או סמסטר כן, סמסטר לא. והדבר הזה מאוד מאוד מטריד אותי. אי אפשר לתת את זה לאוטונומיה של מנהל בית ספר שלא אוהב תנ"ך. בעיניי תנ"ך למשל, זה דבר שצריך להיות משותף לכולנו. וכך גם היסטוריה יהודית, וכך גם ספרות עברית, וכך גם מקצועות אחרים. לא ייתכן שמנהל בית הספר יקבל אוטונומיה, מילה מאוד יפה, להחליט באיזה מקצוע הוא יבחר.
מה דעתך כשבוע שבוע במזכירות הפדגוגית לשעבר על הצעדים של הלמידה משמעותית? אני אפרש רגע למי שלא מכיר את התיכון מבפנים. בעצם מדובר על רפורמה שעשה השר לשעבר שי פירון, ובעצם אמר, במקום שנלמד חומר מסוים לבחינת בגרות, נלמד חומר מסוים ונכין עליו עבודה. עכשיו, כפי שבטח כולנו יודעים, הכנת עבודה דורשת אוריינות גבוהה יותר מלהיבחן בבחינת בגרות על חומר שאפשר לשנן ואחר כך לכתוב אותו. והרבה מהתלמידים אין להם את הרמת אוריינות הזאת של לבוא ובאמת לכתוב עבודה. אם אנחנו מדברים על כיתות אומץ, על כיתות מבר, על כיתות של חינוך מיוחד, רמת האוריינות שם היא לא ממש גבוהה, והם לא באמת מסוגלים לכתוב את העבודות האלה. ואם הם לא מסוגלים לכתוב את העבודות האלה, ויש לחץ על הבית ספר שיהיה אחוזי בגרויות מאוד גבוהים, אז אתה יכול לנחש לבד מי כן כותב את העבודות האלה, סייעות ואנשי צוות למיניהם, אחים גדולים וכו' וכו'.
תראה, קודם כל אני מאוד מסכים עם הגישה של השר פירון, שדיבר על למידה משמעותית. הבעיה היא שהגישה הזאת איננה ישימה. הבעיה היא שמורה שיש לו 40 תלמידים, כדי שידריך 40 תלמידים בכיתה בעבודות, ועכשיו תכפיל את זה, 40 תלמידים זאת כיתה אחת שיש לו, אבל אם יש לו 12 כיתות זה 400 תלמידים. כלומר, יש פה משימה שהיא בלתי אפשרית שמורה יעשה אותה. צריך לשאול את עצמנו איך ליצור מצב שתלמיד יסיים בית ספר תיכון וידע לנסח דברים, והיום מסיימים בית ספר תיכון ואין יודעים לנסח, לא בכתב ולא בעל פה. אגב, אני גם הייתי בתפקידי בעד לימוד רטוריקה, כלומר גם בעד לימוד ניסוח בעל פה ולא רק ניסוח בכתב, ובדקתי איך נראים הרבה מאוד מתלמידינו בסוף כיתה י"ב, חלקם אינם יודעים לנסח עמוד כהלכתו, חלקם אינם יודעים לקרוא בכל רם עמוד כהלכתו. כלומר, יש לנו פה בעיה מאוד מאוד קשה. אנחנו מסיימים בית ספר תיכון עם תעודות בגרות, אתה צודק, הרבה פעמים הן אינן משמעותיות. אבל איך להגיע ללמידה משמעותית, זה דורש כיתות קטנות יותר, זה דורש הרבה יותר מטלות שיוטלו על המורים, צריך להשקיע בזה השקעה מיוחדת, ולא להנחית את זה מלמעלה במהירות, כמו שידידי הטוב, שאני מאוד מעריך, השר פירון ניסה לעשות.
למה הכוונתך להטיל יותר מטלות על המורים? זאת אומרת, מה המורים בכיתות הנמוכות, נגיד, צריכים לעשות בשביל לשפר את רמת האוריינות של התלמיד?
הם צריכים, למשל, לבדוק כל עבודה שתלמיד עושה, לבדוק את שגיאות הכתיב שלו, לעזור לו בניסוח. שני הדברים האחרונים האלה היום לא נעשים בכלל. אין כבר היום מצב שפעם היה, שמורים בדקו עבודות והעירו לתלמידים על שגיאות כתיב, שהדריכו אותם בניסוח דברים וכו'. זו מטלה מאוד מאוד קשה על המורים, וצריך להקדיש לה הרבה מאוד זמן, וברגע שמוטל על מורה ללמד מאות תלמידים, הוא איננו יכול להעמיק.
אני חושב שאחד הדברים הנוספים שמתלווים לזה שאולי אין פנאי או אין זמן או מלמדים יותר מדי תלמידים, זה גם יש שדר תרבותי היום של אם פתאום תלמיד יקבל בכיתה נמוכה ציון 50, ציון 60, אפילו ציון 80, זה עלול להעליב אותו. ולכן היום בהרבה מאוד בתי ספר יסודיים כבר לא נותנים ציונים בתעודה, אלא רק איזו הערכה מילולית ארוכה, לא טוב, טוב מאוד, אלא דברים הרבה יותר ארוכים, בשביל שבעצם כל החוויית לימוד תהיה חוויית לימוד שנקראת במרכאות כפולות מעצימה. וכשאתה לא נותן למורה את האפשרות לבוא ולהעריך את התלמיד, ובאמת להגיד לו מהי הטיב העבודה שלו, אז למורה באמת אין אפשרות לבוא ולעזור לתלמיד להתקדם מעלה, כי אין מדד אובייקטיבי לגבי זה. ויש עוד דבר שנכנס, וזה כל התחום הזה של ההקלות, התאמות. בעבר כשלמישהו היה שגיאות כתיב, אמרו לו זו שגיאת כתיב. והיום כשלתלמיד יש שגיאת כתיב, אומרים לו, אתה עם הקלות, אז בסדר, יש לך פטור משגיאות כתיב, יש לך פטור מניסוח, יש לך פטור מ... כלומר, הדברים האלה הם דברים שבסופו של דבר לא גורמים לאותו אדם להיות בוגר שיהיה גאה במה שהוא כותב, אלא הוא יהיה אחד עם פטורים. ואז בגיל 25, כשהוא יבוא לנסח איזה מייל בשביל להתקבל לעבודה, ויהיה לו שגיאת כתיב, מה הוא יעשה?
אז קודם כל, אתה צודק לחלוטין. הנקודה היא לא רק ציונים גבוהים שניתנים בבית הספר היסודי, ששם בעיניי צריך הרבה יותר לעודד, ובכלל בעיניי אחת המטלות שמוטלות על כל מחנך, זה קודם כל לעודד. אני מכיר יותר מדי מחנכים שפגעו בתלמידים, וקיבעו אותם לרעה, ומורה, מחנך, תפקידו הראשון הוא לטפח לעודד. אבל לטפח לעודד אין פירושו של דבר לתת לו ציונים שהם ציונים חסרי שחר. אני יכול לומר לך, אני מלמד באקדמיה גם הרבה מאוד שנים. היום יכול תלמיד להתווכח איתי באקדמיה שהוא קיבל ציון 92 ולא ציון 94, כן, בעבודה. מה שאי אפשר היה לעלות על הדעת כשאני למדתי באקדמיה.
מה דעתך על תרבות הפטורים שנכנסה ב-20 שנים האחרונות? זאת אומרת, אני מכיר סיפורים מהרבה מורים אחרים שאומרים, ההפרש בין הציון בכתב לבין הציון בעל פה הוא הפרש גדול מאוד, כי ברגע שאתה נפגש עם תלמיד בעל פה, אתה נפגש, אתה מדבר איתו, אתה אפילו חומל עליו, אתה רואה איזשהו בן אדם שהוא מתקשה, שהוא לאו דווקא יודע את החומר בשביל לעבור, אבל מלב טוב אתה מעביר אותו, כי הוא באמת יקר ללבך, כי אתה נפגש איתו במפגש בלתי אמצעי. רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים, שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
תראה, אתה עולה פה על נקודה אחרת שהיא מאוד מטרידה אותי. אנחנו מעודדים מאוד מאוד יפה את החלשים, אנחנו פחות מעודדים את המצוינים ואת המחוננים. יש השקעה מאוד גדולה בסך הכל במערכת החינוכית, בקבוצה גדולה של חלשים, והשקעה קטנה מדי בקבוצה קטנה מדי של חזקים.
האידיאולוגיה שעומדת מאחורי זה, אם אני הבנתי נכון את השי פירון, זה שהשקעה בחזקים עלולה חלילה להגדיל את הפערים. הדרך הכי בטוחה לסגור פערים, זה להוריד את הרמה עבור כולם. ואז כולם הצליחו להגיע גם לעבור בגרות, וגם לציונים יפים, וגם החזקים, האיכות העודפת שלהם לא תבוא לידי ביטוי.
אני אינני בעד הורדת הרמה. אני חושב שאנחנו צריכים לנסות להעלות כל אחד, להעלות את החלשים, להעלות את המתקשים, ולהעלות את החזקים. בסופו של דבר, עתידנו תלוי בכולם, גם בחלשים, ולא פחות מכך בחזקים.
אחים, היית מציע לקדם את החזקים קדימה? אם על ידי, נגיד בעבר היו מקפיצים כיתות, בעבר היו הקבצות כבר בגילאים מאוד צעירים, או כבר בבית ספר יסודי היה כיתה יותר חזקה וכיתה יותר חלשה. היום אותם חזקים צריכים להשתעמם במשך 6 שנים של הבית ספר היסודי, וגם הרבה פעמים במשך כל חטיבת הביניים, ורק בתיכון ממש מפרידים אותם לכיתה נפרדת, כיתת מצטיינים, כיתת כל מיני מופת ותוכניות כאלה ואחרות. וגם אם עושים הקבצות, אז מה שעושים זה בעצם משחיתים את השפה ומשקרים למערכת של משרד החינוך למעלה. עושים הקבצה א1, א2 ו-א3 במקום הקבצה א, ב וג, הורים אצלנו כולם בהקבצה א, ובאמת משקרים לתלמידים, כאילו מרגילים את התלמידים לאיזושהי שפה שהיא שקר. אצלנו כולם בהקבצה א, לא, זה לא נכון. זה ספרים שונים, זו רמת לימוד שונה, יש מבחן להקבצות האלה, כל תלמיד רוצה להגיע להקבצה א1. ואז כשמגיע מורה חדש למערכת, הוא פתאום מבין שמשקרים לו, שבעצם יש השחתה מאוד גדולה גם של השפה, וגם של האמינות מול התלמידים. ברגע שאתה לא אומר לתלמיד אמת, אתה מתחיל להיות גורם שהוא לא מאמין לו גם כשהוא ילמד אותו דברים אחרים, ולא רק בתחום הזה של הלא לפגוע וכו וכו. זה כמובן גם מתקשר לנו לתחום הזה של הציונים שאמרנו מקודם.
תראה, יש כל מיני שיטות לטיפוח חזקים, יש כאלה שמתירים להם לימודים אקדמיים במקביל ללימודים התיכוניים הרגילים. יש כאלה שמתירים להם, למשל, לימודים בחוגים אזוריים. אני מכיר ערים גדולות שלמשל, יש קבוצה של תלמידים מבתי ספר שונים שלומדים סינית כלימודים של חוג אחרי הצהריים, מה שאי אפשר לעשות בתוך המסגרת הרגילה של בית הספר בכיתה הרגילה. יש כל מיני דרכים. יש דרכים של בעזרת האוניברסיטה הפתוחה, שבתי ספר מסוימים עושים אותם. יש דרכים בעזרת מסגרת כמו עתידים, שמטפחת תלמידים בבתי ספר בפריפריה. יש כל מיני דרכים. אני עבדתי רוב חיי בפריפריה, עקרונית. הייתי מנהל בית ספר בדרום הארץ ובצפון הארץ, בירוחם ושדה בוקר ובקריית שמונה, וגם שם אפשר היה לטפח חזקים, ועשינו את זה היטב. אני חושב שאי אפשר להטיל על כל התלמידים לבצע, למשל, עבודות מסוימות בהיסטוריה, או עבודות מסוימות בספרות, או עבודות מסוימות באומנות וכו'. אבל כשאני ניהלתי את בית הספר התיכון שלי, תלמידים מסוימים דאגנו לטפח אותם במיוחד על ידי עבודות מיוחדות שנתנו להם מדריכים מיוחדים לצורך העבודות האלה. מה אומר? יש כמה עבודות שעדיין אצלי, פה, היום, בביתי, עבודות תלמידים של אותם שנים.
אז בעצם לפי דעתך צריך דווקא בתחום הזה של מצטיינים להשאיר את האוטונומיה בבתי הספר ולכוון את בית ספר לבוא ולקחת את אותם תלמידים מצטיינים ולתת להם אקסטרה מטלות. אבל נשאלת השאלה מה התמריץ של אותו תלמיד מצטיין בכלל לשתף פעולה עם אקסטרה מטלות ואקסטרה דברים?
תראה, קודם כל זה תלמידים שהם בעצמם עם מוטיבציה כזאת. למשל, היה לי תלמיד בקריית שמונה, במגמת מחשבים, שהוא עצמו היה כל כך מטורף למחשבים, שנתתי לו בעצם לעבוד במעבדת המחשבים של בית הספר, עם מפתח מיוחד שהיה לו. היום הוא אחראי על הקמה של פרויקט מאוד מאוד גדול, בחצי מיליארד דולר, כתוצאה מההתפתחות שהוא התפתח בזמנו בקריית שמונה.
אני חושב שחלק מהתרבות הארגונית שיש כיום היא מאוד מנוגדת לסיפורים שאתה מספר. זאת אומרת, היום שמעתי סיפור מחבר שלי שהוא גם מורה, שאמר לי שתלמידים ממש רצו שיהיה מיקרוגל באזור של השכבה, ושיהיה אפשר לחמם את הארוחה. אז הם באו וטרטרו אותו לוודא, אם בחוזר המנכ״ל אין משהו שאוסר את זה, או משהו שמנוגד לזה, או איזה מין משהו כזה. אני די בטוח שבאחד החוזר המנכ״ל יש איסור להביא מפתחות של מעבדות לתלמידים או דברים בסגנון הזה.
אני הכרתי עשרות, אולי מאות מנהלים. יש בתוכם רבים רבים שנותנים אוטונומיה לתלמידים רבים. יש בכלל מסגרות מאוד מיוחדות של בתי ספר, יש הרבה מאוד בתי ספר פתוחים יותר, חופשיים יותר, עם תוכניות רבות שמטופחות על ידי בית הספר. למשל, הכרתי היטב את בית הספר של אליזה בלוך בבית שמש. הפעילות המיוחדת שעשתה אליזה, שחלק ממנה אגב, סתר קצת את כללי משרד החינוך. למשל, היא קבעה שלא יהיה דבר כזה מורה שילמד שעתיים בשבוע כיתה, אלא כל מורה ילמד לפחות שלושה מקצועות, לפחות שש שעות בשבוע באותה כיתה, כדי שיהיה קשר עם התלמידים, כדי שתהיה היכרות עם התלמידים, כדי שתהיה מסגרת חינוכית ערכית, ולא רק מסגרת מקצועית לימודית. אני הייתי מאוד בעד זה, לכאורה זה דבר שסותר את המסגרת הפורמלית של משרד החינוך, אבל זה דבר שבכל מקרה צריך לעודד אותו.
אז ככה, באמת לסיום, אם אתה צריך לבוא ולתפוס עמדה באותו ספקטרום של יותר פיקוח או יותר אוטונומיה, יותר חופש למנהלים ופחות ביקורת מלמעלה, פחות פיקוח או יותר. איפה אתה עומד?
אני ניהלתי בית ספר בקריית שמונה, בתקופה מאוד קשה של קטיושות וכו' וכו', ואז גם המפקחים רצו להראות שמגיעים לבית הספר. ספרתי, הגיעו אליי 36 מפקחים, מקצועיים, ואחרים שקשורים לרשת מקצועית, שקשורים למרכז האזורי בנצרת, שקשורים לתל אביב, שקשורים לירושלים. 36 מפקחים בכל מיני תחומים, בכל מיני מקצועות. הם הפריעו לי לעבוד, כי כל מפקח היה נוסע 4 שעות כדי להגיע לקריית שמונה, ואחר כך צריך להישאר אצלי גם 4 שעות. ואין לי ספק שריבוי המפקחים הוא לא מתקבל על הדעת. אין לי ספק שצריך לתת הרבה יותר אוטונומיה ניהולית, תקציבית, למנהלים. אבל אי אפשר לתת להם לבחור איזה מקצועות הם ילמדו ואיזה מקצועות הם לא ילמדו. אם חלק מהם, מה אומר, מאמינים בסיסמה שאני דוחה אותה לחלוטין, שנקראת הדתה, ויגידו בצורה מאוד מאוד ברורה, מקצוע כזה וכזה, הוא מקצוע שבשום פנים ואופן אין לתת אותו לתלמידים, לא מתקבל על הדעת שהמנהל יקבע לעשרות מאות תלמידים, את השקפת עולמו ויאמר, אצלי לא ילמדו תנ"ך. סוגריים, כבר היום הרבה מאוד בתי ספר קבעו, אצלי לא ילמדו תורה שבעל פה, וזה מאוד מאוד מטריד אותי. בבתי ספר אחרים קבעו, אצלי לא ילמדו לימודי ארץ ישראל, אצלי לא ילמדו מה שפעם קראו לימודי מולדת. הדברים האלה מאוד מאוד מטרידים אותי, מהבחינה הזאת אני עדיין דוגל בגישה הממלכתית, שמחפשת את הזהות המשותפת שלנו, שמחפשת את התשתית המשותפת שלנו, שמודאגת מאוד אם נפצל את מערכת החינוך עוד יותר, אנחנו נגיע לידי מצב שמה אומר התלמידים, לא תהיה להם שפה משותפת.
תודה רבה.
תודה לך.
נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע בקישור שבתחתית הפרק, ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים. נתראה בפרק הבא.